הפרק הוקלט באדיבות אולפן הפודקאסט של ספריית בית אריאלה, תל אביב יפו. ברוכות וברוכים הבאים למסע לא צפוי, פודקאסט טולקינאי. אני כרמל הרוד לוזובר, ומעולם לא קראתי שר הטבעות. עד עכשיו. השבוע אנחנו מדברים על הפרק הנער הגדול, לא משנה באיזה תרגום אתם קוראים. עדיין נמצא איתי פה באולפן, יובל כפיר, היי יובל.
שלום שלום.
למקרה שמישהו בטעות לא האזין לפרקים הקודמים שלנו, אני אשמח אם תציג את עצמך למאזינות והמאזינים שלנו.
שלום שוב, אני יובל כפיר, אבו ארבע, מהנדס תוכנה במקצועי, טולקינאי בעל כורחי ומתלהב מהמון דברים באופן כללי.
נתחיל מתקציר הפרק שלנו. החבורה שעתה בנער הגדול כבר מספר ימים, וייתכן שמישהו עוקב אחריהם. כשהם מגיעים לסארן גביר, הם מותקפים על ידי כוחות אויב, אך יוצאים ללא פגע. הם נכנסים לתחומי ממלכת גונדור, ובקרוב יאלצו להחליט לאן תמשיך הדרך. אז אנחנו בתחילת הפרק. חבורה סוף סוף יצאה לדרך, נפרדה מלוסלוריאן, והם שתים לאורך הנער הגדול. הם לא ממהרים להגיע להחלטה, אז הם שתים לא מהר מדי, אבל הם שתים שעות ארוכות כל יום, כי שר האופל לא בדיוק יושב ומחכה להם בחיבוק ידיים.
אכן, אבל יתר דיוק, ארגון חש בליבו, כך נאמר, שהשעה דוחקת. הוא מוסיף נימוק רציונלי שהוא חושש שסאורון לא ישב בחיבוק ידיים בזמן שהותם בלוריאן, אבל בראש ובראשונה הוא מרגיש שהשעה דוחקת. אצל טולקין, כמו שאמרנו, כמו שדיברנו, נאמר כמה פעמים בפודקאסט, יש חשיבות לתחושות ואווירה, וזה חלק מה-so-called קסם בארץ התיכונה. אראגורן מרגיש, ההוביטים מרגישים שהפסען הוא טוב. גנדלף הרגיש, כמו שאמר מועצת אלרון, שצל רובץ על ליבו. אין הסבר מכני איך פועל כל המרגיש הזה. אין כאן שדות כוח, או מידיכלוריאנס, או דרגות של כוח רצון. אבל די ברור שיש איזו אווירה ויש כוחות שפועלים בעולם, כמו למשל בפרק המנוסה אל המעברת שההוביטים רואים חורבות שכך נאמר חזותם הייתה מבשרת רעות. מה בדיוק היה שמבשר רעות? טולקין לא מתאר, אבל הם הרגישו שזה מקום רע. ככה הדברים עובדים.
יש איזושהי אינטואיציה לדמויות. ביומיים הראשונים לשייט שלהם אין איזה שהם מתקלויות באויב, ביום השלישי הנוף מתחיל להשתנות, נראה שהצד המזרחי של הנער נשרף לגמרי, לא ברור מה גרם לזה. בצד המערבי של הנער צומחים קנים, הם מסתירים את מה שמעבר להם, ואנחנו לא כל כך רואים סימנים לבעלי חיים חוץ מאופות.
אופות זה סבבה, בתור צפר חובב, אם יש הרבה אופות זה ממש בסדר מבחינתי, זה אפילו מבורך. זה באמת נחמד שהם אף על פי כן לא נתקלו באויב ביום ההוא ואף לא למוחרתו. לקראת תום יום השלישי הם עדיין לא נתקלו בשום אויב. הם פשוט אין אויבים, זאת אומרת זה פה בילדאפ, תשמעו, ראשון לא, שני לא, שלישי, גם לא.
כל פעם מתארים לנו שאין קולות ואין זה, אולי יש רק איזה שהם ציפורים ואנחנו יודעים לשבת בקצה של הכיסא ולחכות שמשהו יגיע.
כן, מחכים, וזה באמת גם משקף את מצבם של חברי האחווה, שעוברים, הנוף עובר על פניהם, באיזשהו מקום הנוף גם הופך להיות עוין, זאת אומרת אין אויבים, אבל הנוף פתאום נהיה פחות ידידותי ופחות ידידותי, מלחיץ יותר, חשוף, נטוש, כמובן שבפרט במזרח, שם מורדור, ואז המזרח נהיה עוד יותר מאיים. ויש גם ברבורים שחורים, שזה סימן מוזר וקצת קשה לפענוח מבחינתי. הברבורים בתרבות האירופאית, גם בארץ התיכונה, הם העופות המלכותיים. במיתולוגיה של טולקין הם קשורים לאל המים, אולמו, והם הסמל שלו, כשם שהעיתים המלכותיים הם הסמל של מנווה, אל הרקיע והרוחות, האל הבכיר. אבל גם בלי שאנחנו יודעים על האלים האלה שלא פוגשים אותם במפורש בשר הטבעות, אנחנו רואים ועוד נראה בהמשך שברבור זה סמל חיובי, אבל ברבור שחור, זה או משהו נדיר מאוד, האירופאים עד סוף המאה ה-17 לא חשבו שברבורים שחורים בכלל קיימים בעולם, או שזה אולי ניגוד לברבור לבן, זאת אומרת סימן של אזהרה במקום סימן של תקווה, או אולי אראגון בהמשך הפרק חושד שהעופות מרגלים אחריהם, ובכל גם ליד קרדרס הוא חושד שהעופות הם מרגלים, אולי הברבורים השחורים האלה הם של סאורון. אני לא יודע, והקטע הזה לא מפורש לנו.
אז הברבורים שהיו לנו בפרק הקודם, זה היה הצורה של הספינה של גלדריאל וקלבורן, ועוד יהיה לנו איזה ברבור מוזר בהמשך הפרק, אנחנו עוד נגיע אליו.
לגמרי ברווזון מכוער.
אראגורן נותן לנו איזשהו שיעור גיאוגרפיה קצר על האזור, והוא מספר שהגענו לגבול של רואן. מתוך הספר, אך בימים טרופים אלה, אין אנשיה מתגוררים בקרבת הנער, ואין הם מרבים לרכוב על חופיו. רחב הוא האנדווין, אך האורקים משלחים את חציהם מרחק מעבר לו. לאחרונה, כך אומרים, אף העזו לצלוח את הנער ולפשוט על אדרי הסוסים של רוהן. ולמקרה שלא חששנו מספיק, עכשיו אנחנו גם יודעים שיש מצב שאורקים יחסלו אותנו בנהר.
כן, כמו שאמרתי בפרק הקודם, צ'כו ואורק שתלוי לקיר מערכה הראשונה, הבנו את העניין.
אגב, מאיפה אראגורן יודע את הדברים האלה?
א', יכול להיות שאלה דברים הרי שהגיעו, בורומיר למשל הגיע דרך רוהן ודרך ארצות הדרום, יכול להיות שבורומיר הביא איתו ידיעות. שנית, אם את זוכרת לפני מועצת אלרון, שלחו הרבה מאוד שליחים לרגל בכל האזור, להביא ידיעות, אולי גם בלוריאן הם קיבלו איזה מידע, אנחנו לא לגמרי ברור לנו, באמת, מאיפה הגיע המידע לאראגורן, אבל אני חושב שהקטע של השמועות שהרוהירים משלמים מס עובד לסאורון, שבורומיר הכחיש אותם נמרצות, החלק העובדתי שמאחוריהן כנראה זה שאומנם הם לא נותנים לסאורון סוסים, אבל סאורון בהחלט לוקח.
עוברים עוד איזה יומיים, יש תחושה של אי שקט. הם שתים עכשיו מהר יותר. כולם שקועים במחשבות, מרי ופיפין לא מרגישים בנוח עם בורומיר, אנחנו נזכיר שהם השותפים שלו לסירה. ופיפין שם לב שבורומיר בוהה בפרודו הרבה. בסם, עדיין לא מרוצה מההפלגה, והוא לא כל כך חוזר בהשתה.
קודם כל, בורומיר באמת ממשיך לגלות סימנים של אי שקט, שעכשיו לא רק פרודו חש בהם, אלא גם מרי ופיפין, ובאם יתעלם מהם, אראגורן כרגיל, מה יהיה? ממלא מקום מנהיג. אבל שוב, כבר בפרק הקודם אמרתי, אולי יש לו סיבות לשמור על שקט תעשייתי בינתיים. עוד דבר יפה אגב בקטע הזה, שהזמן עובר, השתים בנהר, וטולקין לוקח תזמנות זאת להראות מה כולם חושבים. לפני שהגעתי כאן לפרק, האזנתי לפודקאסט The Prancing Pony, לפרק שעוסק בפרק הזה של הנהר הגדול, ושם ציינו שיש כאן אלמנט ספרותי יפה של טולקין, שבו הוא מפרט לנו, מפרש את מחשבותיהם של הדמויות, ככה כדרך לעצור רגע ולהסתכל על המצב של האחווה. מין רגע נדיר כזה של עובר על כל אחד, לגולס חולם ככה, גימלי חושב על הזהב ועל גלדריאל, מרי ופיפין, סם, על בורומיר אנחנו שומעים רק בעקיפין, ממה שרואים אותו, ועל אראגורן ופרודו אין לנו מידע, דווקא על שני המרכזיים, שלכאורה הכי חשוב מה הם חושבים, את זה משאירים לנו בינתיים לא מפורש.
אז בהקשר של זה שאראגורן שוב לא קולט את בורומיר, אני קצת אגן עליו ואגיד שלדעתי הוא כל כך תרוד במה הולך לקרות, זה פיזית מתקרב אליהם, הנקודה שבה הם יצטרכו להחליט מה עושים. יכול להיות שהוא בכלל גם לא חושב שבתוך כל הסיטואציה הזאת שגם ככה היא כל כך מורכבת, שמישהו יעז לעשות איזושהי בעיה פנימית, זאת אומרת הוא מתרכז בעיקר בבעיות החיצוניות שיש להם, ומדמיין שכולם באותה סירה, או מחולקים לשלוש סירות, אבל אל תהיו קטנוניים איתי. הגענו ליום הרביעי. סם מאוד עייף, הוא עפוץ, והוא רואה משהו, אבל לא ברור לו מה הוא רואה, וכשהוא מנסה להסתכל טוב יותר, זה נעלם. אני בנקודה הזאת ישר חשבתי על גולום, בהמשך הפרק מסתבר שצדקתי, זה מזכיר לי את אחת הפעמים שפרודו כנראה ראה את גולום במוריה, התיאור ממש ממש דומה.
בהחלט, לא רק סם, אפילו הקורא הכי בלתי ערני כבר היה אמור להבין שגולום בעקבותינו, היו את הרמזים במוריה, היה משהו שטיפס על העץ בפעתיילות לוריאן, עכשיו הקורא הזאת, זה כבר לגמרי obvious.
בלילה הם חונים על אי קטן, וסם מספר לפרודו שהוא ראה קורא עם עיניים, שצפה אחרי הסירה, אבל לא בקצב של הזרם. הוא אומר, יותר מזה, זאת לא הייתה קורא. כי היו לה רגלי חתירה, כמעט כמו של ברבור, רק שהן נראו גדולות יותר, נכנסות למים ויוצאות, נכנסות ויוצאות. לדמיין שגולום דומה באיזושהי צורה לברבור, זה די משעשע. הברבור הוא חיה אצילית וגולום פחות.
ברווזון מכוער, כמו שאמרתי, אולי הברבורים השחורים שראינו קודם זה גולום שניסה לעוף.
לא ידעתי שיש לו את הפיצ'ר הזה.
גם אני לא, אבל תשמעי, יש לו רגלי ברבור והוא... שחור ומגעיל, ולכי תני.
פרודו מספר שגם הוא ראה את העיניים בעבר, אחרי שהם יצאו ממוריה. בשלב הזה, סם מגיע למסקנה שזה גולום, ופרודו מסכים. סם אומר שאין מה להטריח את הפסען, את ארגון במידע הזה, והוא יישאר ער לשמור. למה? לא. כולם צריכים לדעת שיש משהו עוין שנמצא ממש צמוד אליהם. מה זאת אומרת לא להטריד אותו?
אין לי ויכוח איתך, אני גם מסכים איתך. נחשי מי לא מסכים איתנו? תכף נגלה.
באמצע הלילה, סם מאיר את פרודו כי הוא שמע קולות, ויש לנו דמות חיוורת שמגיעה ממש עד אליהם. פרודו שולפת עוקץ, והדמות נעלמת בחזרה לנער. היינו צריכים להזהיר את כולם.
או שלא, עובדה, הצלחנו להבריח את הרח ריחן הזה רק על ידי שליפת חרב.
אני חשבתי שגולום במצב שהוא כבר כל כך נואש, הוא כל פעם מתקרב, מגיע כמעט עד לפרודו ונעלם כמשהו מבריח אותו. אני לא מבינה, הוא במרחק נגיעה מהטבעת. הוא כבר בטח על קוצים, הוא עוקב אחריהם כל כך הרבה זמן. לא ברור לי למה הוא בורח מדבר כזה. למה הוא לא מנסה לתקוף אפילו.
חרב הוא לא חמוש, האויב שלו ערני וחמוש. זה לא כוחות אפילו עם כל הכישורים של גולום להתגנבות ואני לא יודע מה עוד. לא זה הסגנון שלו, עוד נראה בהמשך מה כן הסגנון שלו.
ארגון מתעורר, יש לו נטייה כזאת להתעורר כשיש משהו לא בסדר באזור. מסתבר שהוא ידע כל הזמן שגולום עוקב אחריהם. הוא אפילו כבר ניסה ללכוד אותו בלילות, אבל ללא הצלחה. גולום מסוכן, גם כי הוא עלול לפגוע בהם וגם כי הוא יכול למסור מידע לאויב. אז הם צריכים לנסות לאבד אותו. בשאר הימים אנחנו לא רואים יותר את גולום בנהר, אבל זה לא ברור אם הוא פשוט מתחבא טוב יותר או שהוא באמת כבר לא שם. ואנחנו עוברים את המשך השייט שלנו בלי עוד איזה שהם תקריות, עד היום השביעי.
אז הנה, וואה, אמרתי לך, מי לא מסכים איתנו? ארגון, ממלא מקום המנהיג. מה קורה? כולם נהיו שושואיסטים, כאילו פרודו לא משתף אותו בדאגות שלו מבורומיר. סם ופרודו לא משתפים אותו בדאגות שלהם מגולום. וארגון ידע מזמן על העוקב הזה, ולא חשב להזהיר אף אחד אחר, כאילו, ואם במקרה סם לא היה מבחין בקורה המשונה. לפי התיאור, לא הייתה שמירה. הייתה להם הפתעה באמצע הלילה, בלי שאף אחד ערוך לזה. זה הזוי לחלוטין המידור הזה. זה כאילו ארגון זלזל ביכולת של גולום לגרום נזק, והוא הפריז בהערכת הערנות שלו עצמו. זאת אומרת, הנה, הוא התעורר. ברגע שפרודו קם ושלף חרב, ארגון התעורר, אבל היית צריך להתעורר עוד קודם, ידידי. הוא, יש לו שעות גולום, כן? הוא צבר, הוא שווה את גולום וסחב אותו איתו ו...
כבר חטף ממנו ביסים.
חטף ממנו נשיכות, בדיוק. יכול להיות שהוא היה שענן, חשב שהוא יכול להתמודד איתו לבד, ועדיין אין הצדקה, זאת אומרת, גם סם שאומר לפרודו, בוא לא נטריד את סטריידר, כאילו, לא נטריד את הפסען עכשיו, אין צורך, אני אשמור. אתם יותר מדי שומרים דברים לעצמכם, חבר'ה, לא משתפים, וזה יעלה לכם ביוקר, אנחנו עוד נגלה, ובלי ספוילרים, אנחנו עוד נגלה שגולום זה כוח שאסור לזלזל בו אף פעם.
גם גנדלף חושב שיש לו עוד איזושהי משמעות לטוב או לרע. ואם כבר, זה מזכיר לי את זה שבתחילת הספר גנדלף מידר אותנו ולא סיפר לנו דברים שהוא ידע, כדי לא להפחיד את פרודו למוות מהדברים שהוא יודע. יכול להיות שזה המצב, אבל זה גם באיזושהי מידה שונה פה, כי האיום הוא קרוב והוא מיידי.
נכון, זאת אומרת, אם ארגורן חשב בואו לא נדאיג את החבורה, אני אסתדר עם גולום, עדיין, זאת אומרת, אני לא מבין במה זה משרת, הרי אם הוא יספר על גולום, אז החבורה יותר תפחד, הם צריכים להיות ערניים. לכאורה, הקטע שגולום יוקב אחריהם, הוא יותר סודי וממודר מאשר הקטע שיש איתם את הטבעת השליטה. את הטבעת השליטה איתנו, כולם יודעים. גולום עוקב אחרינו? לא, זה סודי ביותר, אסור לספר.
הם מתקרבים לאמין מויל, וחגות מעל סיעות ציפורים, ולקראת שקיעה מופיע גם עית גדול. הם מחכים לחשיכה כדי להמשיך בדרך.
ארגון חושש שהציפורים והעית מבשרים ריגול, אולי זה באמת מתקשר שוב לברבורים השחורים, שגם הם, אולי גם שם, הדאיגו אותו, והוא מחליט שעם כזאת כמות של עיניים עליהם, עדיף שלא ימשיכו לשוט ביום, אלא דווקא בחושך.
הדרך בנער עד סארן גביר לא מוכרת לארגון, ויכולה להיות מסוכנת לשייט, אבל הוא חושב שהאזור הבעייתי עוד רחוק. כבר בנקודה הזאת, אני שיערתי שזה יותר קרוב ממה שהוא חושב, ותכף נראה שצדקתי. כמובן שבמהרה הם מגיעים לאשדות, הם נסחפים אל הגדה המזרחית, ולא רק שהם נלחמים עכשיו בכוח של הנהר, גם מתחילים לראות עליהם חצים. חץ פוגע בכתף של פרודו וקופץ ממנה בזכות השריון, זה קצת מזכיר לנו את החצים במוריה שאחד כזה קפץ ממנו. לא היו עוד פגיעות ישירות של חצים, וזה רק מחזק את הטענה שלי שאורקים הם הסטורם טרופרס של טולקין.
בהחלט, הם גם נקטלים בהמוניהם כמו סטורם טרופרס.
הם אמורים לראות טוב בחושך, אבל כנראה הגלימות של האלפים עוזרות להסוואה של החבורה שלנו, והם מצליחים בחבורה לחתור לגדה המערבית. אז הם מצליחים להגיע לגדה המערבית, ודמות כהה מופיעה בשמיים, ונשמע שהאורקים שמחים. מהספר, פרודו חש צינת פתאום מחלחלת בו ולופתת את ליבו. קור ממית, כזכר פצע ישן, פשט בכתפו. האם ייתכן שהנזגול עשו טריידין מסוסים לעיתים ענקיים? זה לא טוב לנו בכלל.
בהחלט. מצד שני, תראי, פרודו מסתבר בתור גלי אויבים מעולה. בהתחלה יש לו את עוקץ, שהיא זוהרת אם יש אורקים בסביבה. עכשיו מסתבר שהכתף שלו היא חיישן נזגול לא רע. רק חבל ששריון המיטרי לא היה גלי בלרוגים, וזה היה ממש עוזר במוריה.
לגולס יורה על היצור בקשת, והוא צונח ונעלם. אחרי זה לא שומעים עוד קולות.
יש דווקא, יש קולות, יש, שימי לב, תיאור מילולי יפה של צווחה, ואחר כך בצד השני שומעים קול קינה וקול גידוף, ואין פירוט. זאת אומרת, לא, המספר לא אומר לנו, האורקים קיללו, או האורקים הצטערו על נפיל, אלא הוא רק מתאר לנו מה שומעים, אנחנו בלילה, רק שומעים קולות, והקורא נשאר לדמיין מה קורה בחושך.
כן, אבל אחרי שזה קורה, אז אנחנו פתאום לא שומעים יותר קולות בכלל, וגם לא יורים עליהם יותר חצים, אבל החבורה כרגע לא ממשיכה לזוז, הם שוכבים בתוך הסירות שלהם, כולם ערים, גם אני חושבת שארגון זה שאומר להם אפילו להשאיר את היד שלהם ככה ממש דרוכה על הנשק.
נכון, ואז הם כן דנים בשאלה של מה זה היה, ושימי לב שוב לאלמנט שחוזר שוב ושוב בספר, אסור לומר דברים רעים בכל רם. כשגימלי משער שזה היה בלרוג, הוא לוחש את המילה הזאת. ופרודו בכלל לא מוכן לומר בכל רם נזגול ולא פרש שחור, ובורומיר ממשיך להקיף של מה אתה חושב, מה אתה חושב, תגיד, נגיד. אפשר לשים לב משהו נחמד, שסם, שעד עכשיו הוא הכי חששן ולא נוח לו בסירה, והוא מת לו להיות שם והכל, והוא התצפיתן שמציל אותה ממש בצעקה ברגע האחרון מהסלעים החדים של סארן גביר, וככה הוא ערני, אולי בגלל שהוא לחוץ כזב מתוח מהשייט, הוא ככה הראשון שנלחץ מכל דבר קטן שצץ מולם. אז סחטן סם, הוכחת את עצמך גם בשייט.
סם חושב על הזמן שעבר, ומשהו לא מסדר לו. כאילו לא עבר זמן כשהם היו בלוריין, או כאילו עבר חודש שלם, הוא הסתכל על הירח, זה היה נראה לו מוזר. מתוך הספר, לגולס זה בסירתו. לא, הזמן אינו עומד מלכת לעולם, אמר. עולמם של האלפים נוע ינוע, אך התנועה מהירה מאוד ואיטית מאוד, בעת ובעונה אחת. ואף על פי כן, כל הדברים שמתחת השמש, סופם שהם משתחקים וקלים. אך בלוריין הם משתחקים לאט, אמר פרודו. כוח הגבירה נח עליה. שם עונדת גלדריאל את הבעת האלפים. ביטחון שדה, פרודו. האורקים ממש פה בסביבה. אין לנו מושג איפה גולום, וציפורים יכולות לעוף גם בלילה. יכול להיות שהם ממש מעלינו עכשיו, ואנחנו לא רואים אותם. אין שום סיבה לדבר על הטבעת.
אראגורן אומר, אפילו לי אל תגיד זה מחוץ ללוריאן. ואראגורן יש להניח יודע על הטבעת של גלדריאל, גם אם הוא לא ראה אותה במו עיניו, הוא די מלומד והוא די ותיק. זה סוד לא רק מהאויב, זה סודי ביותר, need to know basis בלבד. שזה קצת מוזר בעיניי, כי בואי, כאילו בינינו כמה מקומות שמורים ומאורגנים כבר נשארו בארץ התיכונה לאלפים. ריבנדל, לוריאן, הנמלים האפורים, כמה אפשרויות כבר יש? כלומר, סאורון באמת לא מנחש אצל מי הטבעות? אני לא לגמרי מבין את הרציונל של אסור לומר בכל רם שגלדריאל היא בטבעת. טוב, גם אסור להגיד שגולום עוקב אחריהם. אני באמת לא מבין את הביטחון שדה שלהם.
בכל מקרה, אראגורן מסכם שעבר חודש, ואנחנו לקראת אביב של אפס תקווה.
כן, חודש עבר, אם את זוכרת, מזמן בפרק הקודם, לפני שבוע, הזכרנו כמה פעמים את תחושת הזמן, ואיך לתלוריאן היא מחוץ לזמן וכו', והנה אנחנו מת עוד פעם למדים שבאמת יש משהו משונה בזרימת הזמן בלוריאן, כנראה זו בדיוק ההשפעה של הטבעת של גלדריאל. וזה גם מעלה את השאלה אם אראגורן ידע שמאבדים שם את תחושת הזמן, ואולי גם לגולס בתור אלף הרגיש את זה, למה הם בזבזו שם חודש שלם? לא לגמרי ברור, הם היו צריכים להחלים מהשוק של מות גנדלף, אבל חודש בעוד סאורון לא יושב בתל, אני לא מבין עד הסוף מדוע הם בילו שם כל כך הרבה זמן.
גם אני לא, מצד שני, כל הזמנים, וכבר דיברתי על זה בעבר, כל הזמנים שמרגישים לי דחופים, שצריך עכשיו לקום ולעשות משהו, אז אנחנו מחכים עוד כמה שבועות או חודשים, וחושבים על זה, ואוכלים עוד איזה ארוחת בוקר, ו...
לגמרי. פרודו השתהה בפלך, למרות שגנדלף אמר לו צא בזריזות, הוא דחה ודחה ודחה. בריבנדל גם כן, הוא הגיע לשם בסוף אוקטובר, הם יצאו משם רק בסוף דצמבר. עוד חודש בלוריאן, אתם חבר'ה, יש מלחמה, בואו גומרים הולכים.
אבל לעשות את העיקוף הארוך כדי לא לעבור לא בקרדרס ולא במוריה, זה לא.
בדיוק.
הבוקר עולה, שוב אנחנו עם חוסר ההחלטה לאן הולכים. ארגון מציע שישוטו עד ראורוס ויעלו לאמונהן, שנבנה בימי המלכים הגדולים.
כן, אבל בור אומר, הוא רוצה הביתה, ועוד בקטע פולני כזה של נתתי את הנשמה עד עכשיו, אבל אם אתם לא חושבים שמגיע לי ליווי הביתה, אני אלך לבד.
ביי. להתראות, בור אומר. ארגון ולגולס יוצאים לבדוק את השטח, השאר מחכים בסירות, אם הם לא חוזרים תוך יום, החבורה אמורה למנות מנהיג חדש ולהמשיך הלאה. לאן שהלאה לא יהיה. המזל שלנו הוא שתוך שעתיים שלוש הם כבר חוזרים, הם מצאו שביל לאיזשהו מעגן קרוב, ואז הם לוקחים את החפצים מהסירות ואת הסירות עצמם, שהן קלות בצורה מפתיעה גם, וסוחבים אותם באיזשהו שביל. ברקע אפשר לשמוע את המים הגועשים של השדות, אלה שמהם הם הצליחו באור שיניהם להימלט בלילה הקודם, והם מגיעים לאיזשהו מפרץ טבעי.
נכון, ובדרך יש לנו כאן את אחד מקטעי ההומור הנדירים בספר. יש פה חילופי הקיצות בין גימלי לבורומיר. כאילו, גימלי נמאס לו קצת מהכיתורים והאנטי של בורומיר, והוא כזה, bring it on, אני, הגמדים לא מתעייפים, ואני גבר לא פחות ממך. אפס, הפעם בורומיר צוחק אחרון, כשאחרי כל המאמץ הוא כזה, טוב, כולנו עייפים, חוץ בטח מגימלי, שגימלי מנקר בינתיים בצד.
הם המשיכו בדרך מחר. בלילה הם ישמרו בזוגות. הלילה עובר בשקט, ובבוקר הם שתים ויורד גשם. הם מגיעים לארגונת, עמודי המלכים, שגולפו בעבר וצורתם נשתמרה.
הארגונת זה אחד מתיאורי הנוף המרשימים ביותר בספר, ללא ספק. הסרט לא יחזב, הציג אותם למסך מאוד יפה. אני ממליץ גם לחפש בגוגל תמונות שלהם, יש כמה תמונות עוד מוצלחות. ככה סתם, אגב, יש דמיון הרי בין השם ארגונת אראגורן, לא במקרה, נגיד אר זה קידומת מלכותית, וגון, כמו בגונדור, וכמו בארגונת זה אבן. ארגונת זה משהו כמו זוג אבנים מלכותיות.
שזה די מתאר את מה שיש שם.
אכן.
מתוך הספר, בערכתי הסירה ישב אראגורן בן ארתורן, זקוף וגה, מנחה את הסירה בתנועות יד בוטחות. ברדסו הופשה לאחור, שערו הכהה התבדר ברוח ואור קרן מעיניו. מלך גולה החוזר לארצו. אני משערת שזה לא אור כמו העיניים של גולום. גם בפרק הקודם, גם עכשיו, וזה גם לא הפרקים היחידים, אנחנו מקבלים ככה רגעים קטנים של ארגון המלכותי.
כן, זה גם ילך ויתגבר ככל שארגורן מתקרב לממלכתו, לא רק בורומי רוצה הביתה, גם ארגורן מרגיש את הגורל שקורא לו לחזור לממלכה שלו. עכשיו, בלי לספיילר, אני לא זוכר אם זה כבר נאמר במפורש או לא, ארגורן הוא צאצא ישיר של איסילדור, לא של אנריון. איסילדור שלט בממלכת הצפון ולא בגונדור. ארגורן הוא המלך הגולה של מלכות הצפון, לגונדור כבר אין מלכים כבר כמעט 1,000 שנה, מינס אנור שארגורן מתגעגע אליה היא כבר בערך 1,000 שנה מינס טירית. עדיין די לכולם, כמעט לכולם, אולי לא לבורומיר, מובן מאליו שיש לו זכות לחזור לשם בתור מלך גולה. למרבה המזל, אף אחד לא קוטע כרגע את ארגורן תרגיע עם כל הייחוס שלך, יש פה שאלות משפטיות והלכתיות, צריך לדון, נותנים לו את הכבוד. משהו יפה נוסף כאן זה איך טולקין מתאר דמויות ואיך הוא מתאר כוחות ועוצמה. אין תיאור פיזי של מה השתנה באראגורן. פרודו מסתכל ולא הפסען הוא פתאום, אבל לא מתואר למה. יש משהו ביציבה שלו, משהו במראה שלו באור עיניו, כמו שאמרת, קצת מזכיר את גולום, לא מלחיץ, זאת אומרת, מה זה אור עיניו? אבל ברור שמי שמסתכל עליו, ופרודו כן צריך להסתכל עליו כדי לראות, אבל מי שמסתכל עליו קולט תחושה שזה המלך הגולה. שוב, מאוד אופייני לטולקין, יש דברים שפשוט קולטים, אתה מסתכל על מישהו, על מקום, ואתה רואה שזה מקום טוב, מקום מלכותי, מקום רע, בן אדם שמקרין עוצמה וכו'.
אני חושבת שהדמות של ארגון היא הדמות שאנחנו חשים בה את השינויים בחזות הכי הרבה פעמים, שיש לו את הרגעים האלה, אבל כאילו המצב הרגיל הוא המצב של הפסען או הצעדן, שהוא קצת יותר כזה כנראה חבוט ומלוכלך ונווד.
תובנה נכונה, ועוד תראי בהמשך איך באמת הוא לובש יותר ויותר את דמותו המלכותית ככל שהוא מתקרב ליעדו.
כמו שהטבעת מקבלת יותר עוצמה ככל שהיא מתקרבת למורדור, ארגון מקבל יותר מלכותיות ככל שהוא מתקרב לגונדור.
מעניין. אני לא הייתי אומר את זה כך, אני חושב שיותר ככל שהוא מרגיש שהוא יותר קרוב למימוש הזכות שלו, ויותר צובר צידוקים לחזרתו הפוטנציאלית לכס המלוכה, הוא גם מתנהג יותר ויותר בתור המלך העתידי, ולפעמים פחות בתור הפסען, למרות שבהחלט עוד נראה המשחק הזה בין הפסען לבין ארגורן ימשיך עוד הרבה, ומעניין לעקוב אחריו.
שמחה של ארגורן דואכת מהר. הוא לא בטוח לאן להמשיך עכשיו. גנדלף לא שם ללוות את פרודו. הם רואים את אמון לאו ואמון הן, שהן גבעות השמיעה והראייה בהתאמה, ואת טול ברנדיר, שמעולם לא דרכה עליו רגל אדם או חיה. מתוך הספר, תם היום העשירי למסעם. ארצות הפרא היו מאחוריהם. מעתה לא יוכלו להמשיך בלי להכריע בין הדרכים הפונות למזרח ולמערב. השלב האחרון לשליחות, הנה, בא.
אין כאן הרבה מה להוסיף, כפי שנאמר במפורש, הגענו לנקודת ההכרעה. מעניין השמות של הגבעות שלפניהם, אמון הן ואמון לאו או לאו, אבל לרוע המזל זו מקריות בלבד, אני די זוכר שטולקין אמר במפורש שלא הייתה לו כוונה לרמוז להן ולאו בעברית. אנחנו הקוראים יכולים להנות מצירוף המקרים הזה, בפרט כשההן הוא במערב בצד של הטובים ולאו זה במזרח בצד של הרוע. ומי שמדפדף עמוד אחד קדימה או מסתכל אפילו בתוכן העניינים יקבל ספוילר די צפוי למה קורה בפרק הבא.
אבל אפילו אם אנחנו רואים את שם הפרק של הפרק הבא, אנחנו עדיין לא לגמרי מבינים איך זה הולך לקרות, מה גורל חלקי החבורה השונים, אבל זה אנחנו נדבר בשבוע הבא. זה פרק שמגיע אלינו מכנס מיתופיה. אז הגענו לסוף הפרק. אנחנו שוב באיזושהי נקודה, אני נשארת עם טיפה מועקה מהפרק הזה, בגלל שאני יודעת שאנחנו כבר כל כך הרבה זמן דוחים את ההחלטה הזאת, וכל פעם זה מרגיש כאילו כבר צריך להחליט, כבר צריך להחליט, ועכשיו באמת צריך להחליט.
עכשיו את מבינה את ארגורן שלא רצה בהכרח להפליג מהר לקראת ההחלטה, אלא אמר, בואו, לא נחתור מהר, ניתן לנהר להוביל אותנו, אבל לפחות לא נבזבז מהר, אבל גם לא, אין מה למהר להחליט. כולנו לא רוצים להגיע לחלק הזה של ההכרעה. דחיינים, אמרתי.
בפרק הבא די לדחיינות, אבל בהקשר של הפרק הזה, אז גם השבוע ביקשתי מיובל לבחור לנו איזשהו ציטוט שמתקשר לו למה שקרה בפרק הזה, אבל הוא לא נלקח מתוך הכתבים של טולקין. יובל, אני אשמח אם תספר לנו מה בחרת.
ובכן, הסופר הכי אהוב עליי, מלבד טולקין, הוא סר טרי פרצ'ט, שברא את עולם הדיסק, שזו סדרת ספרים שהיא סתירה על עולמות פנטזיה, מלאה בהומור ובהרבה חוכמה. בספר מכשפות בחוץ לארץ, Witches Abroad, בתרגום של חגי ברקת, יש קטע שעשוי להישמע מוכר בפרט אחרי הפרק הזה. שלוש המכשפות, גיבורות הסיפור, גרני, נני ומגרט, שתות בנהר תת-קרקעי. מישהו עוקב אחרינו? שני הבהובים חיוורים הופיעו בקצה אור האששית. בהדרגה הפכו לזוג עיניים של יצור אפור קטן, שנראה במאורפל כמו צפרדע, מדווש לקראתם על גבי גזע עץ. הוא הגיע לסירה. אצבעות ארוכות, דביקות ולחות נאחזו בדופן, ופנים נוגות התרוממו והביטו הישר בפניה של נני אוג. הלו, אמר, זה יום ההולדת שלי. שלושתן נעצו בו את מבטן במשך זמן מה. ואז הרימה גרני משות והקטה בו נחרצות על הראש. נשמע קול ספלש וכללה מתרחקת. יצור קטן מגעיל, אמרה גני. יצור קטן מגעיל, אמרה גרני, בעודן ממשיכות לשוט. נראה לי כמו אחד שמחפש צרות. כן, אמרה נני אוג, צריך להיזהר מיצורים חלקלקים כאלה. מעניין מה הוא רצה, אמרה מגרט.
מעניין שפה התיאור הוא כמו צפרדע, וכשאני קראתי את התיאור של מה שסם רואה, עם הקורה שצפה אחריהם בנער, אני גם חשבתי על איזה צפרדע או קרפדה.
עם זוג עיניים בולטות?
למרות שסם בחר לתאר אותו כברבור.
ברבור, כן.
אולי הידע הזואולוגי שלו צריך איזה חידוד שם.
אולי ממליצה לו על ביקור במוזיאון מסוים.
אני בוודאות ממליצה לו על ביקור במוזיאון הטבע. אני ממליצה לכולם על ביקור במוזיאון הטבע. אז אנחנו מגיעים לסוף הפרק שלנו. כמו שאמרתי, הפרק של השבוע הבא הוא הפרק האחרון בספר השני, וגם בסוף הכרך הראשון, בעצם אנחנו נסגור את אחוות או חבורת הטבעת. זה פרק מתוך כנס מיטופיה. אני מאוד נהניתי מהפרקים איתך, יובל.
תודה רבה, קרמן. אני היה ממש כיף להיות כאן ולהקליט שוב איתך. תודה שערכת אותי.
תודה שבאת. אם נהניתם מהפרק שלנו, אני אשמח אם תעקבו אחרי הפודקאסט ותדרגו באפליקציות השונות. אתם מוזמנים להצטרף לדף הרשמי של מסע לא צפוי פודקאסט טולקינאי, או לקבוצת הפייסבוק שלנו, קבוצה לא צפויה, שם אני מפרסמת את הפרקים. אתם מוזמנים גם לכתוב לי מה דעתכם, אם יש דברים בפרק שאנחנו אולי שאלות ששאלנו ולא הייתה לנו תשובה, אולי לכם יש תשובות בשבילנו. אז עד כאן השבוע, נתראות לכולם. הפרק הוקלט באדיבות אולפן הפודקאסט של ספריית בית אריאלה, תל אביב יפו.